פרק כ' בפרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, זה פרק שמבשר על מהפכה, קודם כל היסטורית, שמתרחשת במציאות של דור המדבר. ואחר כך מהפכה ערכית, רוחנית, פסיכולוגית, שמתרחשת גם כן באותו הזמן. כל פרק כ' עוסק בשנה ה-40 בהליכה במדבר. בהמשך נראה מאין הגענו לכך שזאת השנה ה-40. בשנה ה-40 הזאת מתרחש העניין של מי מריבה, הקעת הסלע. אחרי מי מריבה, פנייה דיפלומטית ראשונה בצורה ריאלית, פוליטית, של משה אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, בתגובה חריפה מאוד של מלך אדום, לא תעבור בי, אין בחרב אצא לקראתך, תגובה שבעקבותיה העם צריך לסבוב את ארץ אדום, ונפש העם קצרה בדרך, ובסיבובו את ארץ אדום מגיעים הנחשים השרפים ופרשת נחש הנחושת של המשך הפרשה. משם מקדש היא התחנה המרכזית הזאת שבה התרחשה פרשת מי מריבה, וממנה מבקשים ישראל לחתוך דרך אדום. מקדש עוברים להור ההר, ושם בשנה ה-40 מת אהרון. פרק כ"א ממשיך עם החוויות המציאותיות של הדור שעומד להיכנס לארץ. לפני שניכנס כדאי לזכור, דור המדבר, כלומר דור יוצאי מצרים, כבר מת. דור המדבר נענש בחטא המרגלים, במדבר הזה ימותו ושם ייתמו. התלונות, המלחמות, התגובות, כל אלו מכאן ואילך הן לא נחלתם של דור המדבר הקלאסי, כלומר הדור של יוצאי מצרים, אלא של הדור שנולד במדבר, ולפחות היה פחות מבין 20 שנה בחטא המרגלים, ועכשיו עומד להיכנס לארץ. אז מופיעה המלחמה הראשונה של הדור הזה, מלחמת הגנה, בעקבות מלחמה עם הכנעני מלך ערד יושב הנגב. כך פותח פרק כ"א, מקור מספר 1, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. החלק הראשון הזה של הפסוק יחייב אותנו בהרבה מאוד הבנה. נחזור אליו מיד, נסיים את הקריאה. וילחם בישראל וישב ממנו שב. לא כתוב כמה, לא כתוב האם הייתה פה שגיאה גדולה, קטנה. ברור דבר אחד, הכנעני תופס את עם ישראל במצב קשה. מרים מתה בתחילת הפרק, ויחד עם מותה של מרים נסתלקה הבאר. אהרון מת בסוף הפרק. מי מריבה מוריד את כולם לידיעה שמשה ואהרון לא נכנסים לארץ? איננו יודעים על פי פשוטם של מקראות מה בדיוק שמע הכנעני ומי הוא הכנעני הזה מלך ארד. השם כנעני הוא שם כולל, צריך לדעת על מי מדובר. אבל ברור שיש לו את גורם ההפתעה. פתאום עם ישראל מתמודד עם מלחמת הגנה טבעית, והוא צריך לטפל בשבועים. שבוי אחד, הרבה שבועים, לא ברור. חז"ל טוענים שהייתה כאן שבויה אחת, על פי דרשה של חז"ל. והחשיבות לענייננו של הדרשה שהיא מוזכרת כאן עכשיו, הקושי הוא נפילת המורל, או האישוש של נפילת המורל ממצב פלילי שמתרחש בתוך ישראל, מות אהרון, מות מרים, מי מריבה, למצב שבו האויב יודע לנצל את המצב לצרכיו הוא, והוא יכול להכות. הישמע כנעני מזכיר לנו שמועות אחרות ששמעו הגויים. עד היום הכל היה להפך. הישמע יתרו, שמעו עמים ירגזו. צריך להבין את המצב שנמצאים בו ברגע זה. רגע אחרי מי מריבה פנה משה אל מלך אדום בנאום דיפלומטי אדיר, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את הצלעה אשר מצאתנו. פעם ראשונה שימוש בדרך מדיני דיפלומטי שהוכתר בכישלון מוחלט. הרגשות הפשוטים שהנה אנחנו קרובים לארץ ישראל, זו הייתה יכולה להיות התחנה האחרונה, נמצאים בקדש והולכים להיכנס לארץ. רק מבקשים מאדום שייתן לנו עבור בארצו, לא ניפה בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך מלך. התוכניות משתבשות אחת אחרי השנייה. המנהיגים מתים, הניסיון המדיני הראשון נכשל, והנה ניסיון ביטחוני, צבאי, אסטרטגי. שעם ישראל מוצא את עצמו בו בפעם הראשונה, והפעם אין את משה שעולה על הגבעה ומרים את ידיו, אין גם את אהרון וחור שתומכים בידיו אחד מזה ואחד מזה. כל זה נעלם, עכשיו צריכים להגיד. וידבר ישראל נדר להשם ויאמר, נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את ערב. תופעה מופלאה. התגובה הראשונה של עם ישראל, שהוא מנותק עכשיו מהשאיפות, מהמנהיגות, מהכל, וידבר ישראל, אין כאן עשייה שנעשית על ידי משה דווקא, לא משה מוביל את זה, העם עצמו. ישראל מבינים, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, הכל הולך להיות חרם להשם, הקדש, לשלל גבוה. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. לפני שאנחנו ממשיכים, קשה מאוד שלא להיזכר בשם המקום הזה מעוד פעם אחת יחידה שהייתה בתור. לפני שנזכר בזה, מהי דרך האתרים? הפשטנים כולם, הרשב"ם, בן עזרא, רש"י בדרך הפשוטה, טוענים שדרך האתרים היא דרך הקצרים. האלף כאן היא כמו אתמול שיכול להיות גם תמול, ואת ברוע שיכול להיות גם ברוע. ודרך האתרים היא דרכם של המרגלים שיצאו מאותו מקום. והכנעני מלך ערד יושב הנגב, עוד מעט נגיע לזיהויו, שומע כי בא ישראל דרך האתרים. מה קרה אז בימי המרגלים בתחילת דור המדבר? מקום מספר 11 בתחילת העמוד הבא מופיעים פסוקים שמזכירים לנו משום מה את הפסוקים האלה. וישכימו בבוקר. זאת היא התגובה של העם אחרי חטא המרגלים. הם מבינים שהם חטאו, טעו בנושא המרגלים, וישכימו בבוקר אחרי העונש. הם יודעים שהם נענשו, הם מנסים לעשות תשובה. ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. והיה המאפילים. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. כי העמלקי והכנעני שם, שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם ולא יהיה השם עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לא משו מקרב המחנה. ירד העמלקי והכנעני, ויושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. זוהי הפעם הקודמת היחידה עם השני. אז הייתה חורמה שהעמלקים היכו את המאפילים שעלו. ופעם חוזרים לאותו מקום, 38-39 שנה אחר כך, ובאותו המקום, באותה דרך האתרים, כאשר אנחנו צריכים להגן, והכנעני שובה שבי, ישראל מקבל מאיזשהו מקום כוח גדול, והוא קורא למקום חורמה, לא מפני שהיכו אותו עד חורמה, אלא מפני שהוא לוקח את המקום ומקדיש את הניצחון הזה במלחמה להשם. יש כאן הרבה נקודות שצריכים לברר, ואני רוצה להתחיל דווקא מפשוטם של מקור. ראשית, מה שמע הכנענים? זו שאלה שתמיד מטרידה אותנו כשמופיע שמע. ישמע איתו, מה שמע? אני רוצה להתחיל דווקא ברמב"ן, שמציע הצעה של פשט, פשוטו של מקרא. ועל פניו השאלה שאני רוצה לשאול היא מדוע את ההצעה הזו לא מאמץ גם רש"י. רמב"ן מציע הצעה נפלאה. אני אומר במהירות, בעל פה ומיד נראה אותה בפנים, עם ישראל נמצא בעבר הירדן המזרחי, והוא הולך עכשיו לקחת לכיוון מערב, בעבר הירדן המערבי. הכנעני הזה, עוד מעט נראה שהוא העמלקי, מפורש, יושב בערד. ערד נמצאת בצד המערבי של עבר הירדן. כל העמים שאיתם בני ישראל היו עד עכשיו נמצאים בינתיים בצד המזרחי. נכון, ארנון, אוב. ואין הרמב"ן טענה מעניינת מאוד מבחינת הפשט. זה הנכון בעיניי. כי מלך ערד הוא יושב בנגב מעבר לירדן ימה, בארץ כנען על יד הירדן בגבול בני יהודה סמוך לחברון שהיא בנגב. ושמע מרחוק רבו בני ישראל, ובא דרך האתרים אל ערבות מואב להילחם עמהם שם. זה טעם וישמע. בברית אחרת כולם ראו, כי הם היו במקום. הוא נמצא מהצד המערבי של הירדן, לכן הוא שמע. הרמב"ן מסתפק בפשט הזה. וישמע הכנעני פשוט טכני. מה הוא שמע? הוא שמע את מה שכולם ראו. קושי הוא פשוט. אם הוא שמע את מה שכולם ראו, למה הוא החליט להגיב אחרת מכולם? כולם שמעו ואף אחד לא העיז לעשות לי. כנעני שומע שהוא הראשון מהעמים שעוד רגע נפגוש בסוף הפרשה שכבר מעיזים להגיב. אוב, סיחון, ארנון ומואב, המלחמה שתהיה אצלהם אורי עוד מעט, הוא פותח את הפתח לזה שההילה הגדולה שלא נוגעים בעם ישראל במדבר נגמרה. הרמב"ן הציע את ההצעה הפשוטה הזאת, רש"י לא מקבל וטוען את ההצעה המוכרת יותר. במקור שלו. וישמע כנעני רש"י אפילו כפשט, כאפשרות, הוא לא מציע את ההצעה של הרמב"ן שהכנעני פשוט בגלל שהוא במערב שומע את מה שהשאר רואים. וישמע כנעני רש"י שמע שמת אהרון. כדרכו הרבה מקומות, שמע את מה שהיה בפעם האחרונה, מה שקרה בפסוקים הקודמים. שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד. המשך הלשון של רש"י, שהיא מצוטטת מהגמרא, כך סבר ניתנה רשות להילחם בישראל. ועמלה, רש"י החליט שיושב הנגב הוא עמלה, ומיד הוא יוכיח את זה, מעולם רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. הוא תמיד היה רצועת המרדות, וזה עמלק הנאי, יושב הנגב בעמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב. זה מה שנאמר בהקדמה למרגלים, הם הולכים לשם ועמלק יושב בארץ הנגב. אז למה פה הוא נקרא כנעני? רש"י מביא דברי חז"ל, דרשה. ששינה את לשונו העמלקי לדבר בלשון כנען. כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת את הכנענים בידם. המלאק יודע שלישראל יש כוח אחד, בתפילה. ולכן הם התלבשו לכנענים, כדי שהם יתפללו על הכנענים. המשבח שלהם יהיה לא על השם הנכון. הם יתפללו על הכנענים, ובעצם הם המלאקים. והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כדרושי המלאכים ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם. אתם יהודי, הם נראים המלאכים, אבל הם לבושים ולשונם ככנענים, נתפלל סתם. שנאמר אם נכון תיתן את העם הזה בידי. מדרש נפלא, אגב המדרש הזה מזכיר את מה שעשה סבא יעקב לסבא של עמלק, כאשר זה קיבל את ברכת יצחק. גם שם מישהו התחפש למשהו אחר. אבל השאלה שמטרידה היא למה רש"י מוכרח לפרש דווקא כך. אני לא נראה פשוט. דרך האתרים ממשיך רש"י, דרך הנגב שהלכו בו המרגלים. נאמר ויעלו בנגב. טוב. ואחרמתי אקדיש שללם לגבוה. מה הוביל את רש"י לפרשתה? באמת הפסוק האחרון שהפרשה עסקה בו הוא הפסוק שנמצא בסוף פרק כ' במקור 4, וימירו כל העדה כי גבה אהרון, וירפו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. רש"י לא עשה כאן פעולה מדרשית סתם חלילה, הוא גם נגע כאן בבעיה פרשנית שהזמן קצר, נאמר אותה במילה אחת. יש כאן שני פעלים שמופיעים בשני פסוקים אחד אחרי השני ושניהם לא מובנים. הפסוק שחותם את פרק כ', מקור 4, כתוב בו ויראו כל העדה כי גבה אהרון. הוא קשה מאוד בעברית. לא כל העדה ראו שגבה אהרון. הרי לא ראו, רק משה ואלעזר עלו לאור ההר. ראו שמשה ואלעזר יורדים למטה. אז מה זה ויראו כל העדה כי גבה אהרון? היה פרשנית שהטרידה את רש"י. אחר כך פסוק מיד אחרי, יש את וישמע שלא ברור את מה. יש כאן פעולה וכאן פעולה והפעולות לא ברורות. ורש"י, בלי להסביר יותר מדי, וזו האומנות הפרשנית הגדולה של רש"י, חיבר את הדברים יחד. איך העדה ראו שמת אהרון? ראו שמת אהרון כי ראו את המציאות, הרי את מות אהרון לא ראו. את גביעתו לא ראו, אז ראו משהו אחר. וכך חיבר רש"י. ראו את הסתלקותם של ענני הכבוד. ואז הצלימו את מותו של אהרון. ואת זה כנראה שמע הכנעני. ויראו כל העדה כי גבה אהרון וישמע הכנעני את מה שהעדה ראתה. מישהו לא סתם חיבר פה מדרשים, אלא עשה כאן פעולה עצומה. ומכן אותנו בשני קשיים שצריכים לתת עליהם את הדף. אבל כדי להסביר עוד יותר את רש"י, רש"י לא הסתפק בזה. הוא פשוט הלך קדימה לסוף הספר בפרשת מסעי. ושם במקורות 5 ו-6, אני מקדיש דקה אחת לחלק הפרשני, הוא חשוב מאוד לפעמים לראות אותו. רש"י הגיע למסקנה שאין ברירה אלא לפרש דווקא כך. ושהפסק היפה מאוד של הרמב"ן הוא פשוט מדי, אבל התורה אומרת משהו אחר. בתוך סדרה מאוד, במרכאות כפולות, רוזאי, יבשה, של ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו, ויצאו ויחנו, של פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל, לא עוצרים בשום עניין חוץ מבעניין אחד. ויצאו מקדש, פרק כ', ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם בשנת הארבעים, ואני מדגיש, ספר דברים הרבה פעמים חוזר על מה שקרה, או לעניינו של הספר, בחזרו של משה. כאן אנחנו עוד בספר במדבר בפרשת מסעי, ובמקום להמשיך ולסכם, הרי לא תיארו לא את הבאר ולא את מות מרים, שום דבר לא תיארו. חוק כן עוצרים משום מה, ורק את הפרשה הזאת נתארו. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם בשנת הארבעים, הנה המקור לזה שברור שהפרק שלנו כולו עוסק בשנת הארבעים, וצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. עכשיו הכל אגב מסתדר, בחודש הראשון מתה מרים, כך כתוב, בחודש החמישי אב מת אהרון, בחודש השנים עשר מת משה, זה ז' אדר, וזה סוף שנת ה-40 והכניסה לב. אנחנו באמצע השנה. באחד לחודש, בחודש החמישי, ראש חודש אב. ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו בהור ההר, וישמע כנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. חזרה על פסוק, אומר רש"י, מקור 6, וישמע כנעני ללמדך שמיתת אהרון היא השמועה. לא הרבה פעמים רש"י חוזר ומשכנע במה שהוא טען לפני כמה פרשות, גם אני יודע להגיד כמו הרמב"ן היה במערב, שמע, טכנית הם היו במזרח, ראו, אבל התורה אומרת משהו אחר לזה. שמע את מיתת אהרון, נו, אז איך, מה זה אמר לו? שמיתת אהרון היא השמועה שנסתלקו ענני הכבוד. וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל. וכך, חזר הכתוב, חזרה התורה, וכתבה. אז אנחנו מבינים למה רש"י פירש כך פרשנית. עכשיו הופך את השאלה להיות הרבה יותר מהותית. הפשט שהכנעני הוא העמליקי, כסבור שניתנה רשות להילחם בישראל, הלך אל הרב וקיבל היתר. עכשיו כבר יש לעמליקי רשות. מה קרה לפני כן? שמע את ניצת אהרון, וניצת אהרון היא זו שעשתה פתאום מצב חדש. למה? מה קרה? נחזור לזה מיד, לפני כן רק נחזור אל הפסוקים שפתחנו בהם במקור אחד. בני ישראל איפה נתפסים על ידי הכנעני, כשהוא שומע את מה שהוא שומע בדרך האתרים, ותוך כדי שבי הם מתחילים מלחמה. אבל את המלחמה הם מתחילים לפני כן בנדר לקדוש ברוך הוא, והם נודרים נדר. והנדר הוא שכל הערים האלה, העיר הזו, הכיבוש הזה, יהיה נדר להשם, והוא נקרא חורמה. הוא חוזר ומוסיף. הפעם הקודמת המקום נקרא חורמה על שם המכה שהעמלקים והכנענים נתנו להם, הפעם הוא נקרא חורמה לא על שם המכה שנתנו ישראל לעמלקים, אלא על שם ההבנה של ישראל שאת המכה הזאת, את הניצחון הזה, הם חייבים לזקוף לקדוש ברוך הוא. ולכן הם מחרימים את הערים. האם הם קיימו את החרם הזה? פסוקים מפורשים בספר שופטים, מקור 7. ובני קייני חותם משה, עלו מעיר התמרים יריחו, את בני יהודה, יחד עם בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויקו את הכנעני יושב פת, זאת פת שהייתה בנגב, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה. דברים מתחברים הרבה שנים אחר. אגב, קצת ניכנס למפה. הלב לפני 40 שנה התחייב לבוא לחברון וביקש לקבל אותה. הוא יופיע בספר הזה בשופטים ולפני כן ביהושע כמי שיקבל את חברון. בני ישראל, לא כתוב מי, אבל דר ישראל נדר, קיבלו על עצמם להקדיש את הערים האלו בערד להשם, והם באים ומקיימים את זה. הקהילי חותם משה, יהודה, את שמעון, חיבור של שבטים שמקיימים את המדינה. אני חוזר לשאלה, מה מוביל את הכנעני להבין שנוצר מצב שהוא יכול להילחם? א', ובית זה לא פחות חשוב, איפה ישראל מקבלים את הכוח שלא היה להם לפני 40 שנה. המצב החיצוני לפני 40 שנה היה בעצם הרבה יותר טוב. משה ואהרון עומדים לפניהם, מרים בחייה, הבאר עולה, ענני הכבוד מטיפים, ועד הם חוטאים, נופלים, מצטרפים למרגלים, וכשכבר מחליטים לעלות, עולים בניגוד לדבר השם. עכשיו אין מרים ואין אהרון, ומשה לא מופיע במציאות, וענני הכבוד הלכו, ואין באר, ועכשיו יש להם כוח לעלות אל ההר, ולכבוש אותו כדבר השם, למרות שהמצב הנתון הוא שהם מותקפים, שובים אותם, משהו פה יתהפך. ב-40 שנה הלאה. שני הדברים האלה מחייבים הבנה. מה מוביל את עמלק מפה? מה מוביל או מה נותן או מאין נובע הכוח של ישראל מכאן, דווקא כאשר הנתונים החיצוניים היו צריכים בעצם לגרור מצב אותו. לפני שאתייחס לזה, בתרגום הירושלמי מוצעת הצעה נוספת למה שמועה שמע הכנעני מלך ערב. לפי הירושלמי הוא לא שמע רק על מיתת אהרון, אלא הוא שמע שני דברים. במקור 9, אנחנו כבר אמרנו, תחילת פרק כ', במקור 8 אגב מופיע הפסוק, עם מותה של מרים. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצים בחודש הראשון וישב העם בקדש. ותם עוד שם מרים ותיקבר שם. סוף הפרק ומות אהרון. והירושלמי מחבר. וישמע. אני קורא את זה בארמית של הירושלמי בתרגום ונסביר מיד. ושמע כנענה מלכה דערד דהבשרי בדרומה. עד כאן פשוט, הכנעני מלך ערד החונה בדרום. ארום ש... איסטליק אהרון גברה חסידה. ובזכותי, הבון עננה. קיצרה מפקים ית ישראל. אהרון הכהן שבזכותו באו העננים והוליכו את ישראל, עמוד הענן. וארום, איסלק מרים נביאתה, שתי השמועות הוא שם. לא רק את מות אהרון, את מות אהרון ואת מות מרים. ובזכותה הבת בירה סלק להון. הבאר עלתה בזכותה. ארומתון ישראל ארכה שמע הכנעני את השמועות האלו, ושעכשיו באו ישראל ארכה באורח, בדרך, בצליקו בה יללאיה, זאת הדרך שהלכו בה המקללים, מלשון אללה, אללאיה, אלה שאמרו אללה בחרם, שקיללו, וסדרו קרבה עם ישראל, ושבון ממהון שיהיה. זאת השמועה שהוא שמע. שמע את מות אהרון, ושמע את מות מרים. זה מחייב, כדי להבין את זה, ולענות לשאלות שהצבנו מקודם, גם לגבי כוחו של עמלק, וגם לגבי כוחם של ישראל פתאום להגיד, נחזור לפעם הנוספת והראשונה שבה נפגשנו עם עמלק. עד עכשיו נפגשנו 3 פעמים עם עמלק בתורה. הפעם האחרונה היא זאת, הכנעני מלך ערד יושב הנגב שהוא העמלק. הפעם הקודמת הייתה במעפילים, אחרי חטא המרגלים, שראינו מקודם, מעפילים להר נגד בר השם, והעמלקי והכנעני מקים אותם עד החום. הפעם הראשונה הייתה בספר שמות, בפרשת בשלח, במקור מספר 13, מפסוק ח', באמצע המקור, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, יאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים לצא הילחם בעמלק. אנחנו נגיע מיד לפסוקים, אבל אי אפשר שלא לתת את הדעת על הדבר שלדעתי הוא המרכז של הכל. מה קרה לפני שעמלק בא שם? פסוק א', בפרק י"ז בספר שמות. ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים. הם מגיעים אחרי שירת הים הגדולה, ועכשיו הם יוצאים למסעיהם. אנחנו עכשיו נמצאים כבר באי למסעיהם. הנה ההתחלה. ואין מים לשתות העם. זה בדיוק מה שקרה רגע לפני שהכנעני מלך ערד התפרט במי מריבה. ככה התחיל פרק כף, ויבואו בני ישראל כל העדה, ולא היה מים לעדה לשתות. שם הם טוענים, ולמה העליתונו ממצרים אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים עין לשתות. אנחנו תמיד מנסים להבין בפרק כף, למה משה התפרץ כל כך. כולם מדברים על החטא של משה במי מריבה, ונוכל להיכנס אליו מעט בהמשך. ותמיד אנחנו שואלים, הרי הם מבקשים בסך הכל מים. מדובר כאן עכשיו בדור באי הארץ. הם אומרים את המילים למה העליתונו ממצרים, רובם בכלל לא עלו ממצרים. אלו שעלו עוד היו לפני גיל 20. ומשה רבינו נזכר לפני סוף מסעיהם, בתחילת מסעיהם, בסיפור בדיוק אותו דבר. ואין מים לשתות העם. וירב העם, אני חוזר לפסוק ב' בשמו. וירב העם עם משה ויאמרו, וכיוון שאין את המקורות, האמינו לי, ככה לשון אצלנו בפרק כף. וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני השם. אותה פתיחה. וירב העם עם משה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. כאן עוד אי אפשר להגיד ולו גבנו, כי עוד לא גברו. ויאמר להם משה, מה תריבון עם הדין? מה תנסון את השם? משה כועס. אבל הוא נכנס הרבה יותר. ויתמה שם העם למים, וילן העם על משה ויאמר, מילה מילה, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי, אלה הבנים שחוזרים על זה, ואת מקנאי בצמא. ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? איך אצלנו? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח או אל מועד ויצלו על שם. ופה הוא מוסיף. מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? מה הוא אומר כאן? אצלנו בפרשה? הוא לוקח את המטה ופונה אל העם ואומר להם את הביטוי הידוע הנורא שלפי חלק מהפרשנים זה החטא. שמעונה המורים המן הסלע הזה נוציא לכם עין. מה כאן הוא טוען? יצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני. מי אמר לך שהם הולכים לסקול אותך? נראה מיד. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם. קחתי לך מזקני ישראל. ומתך אשר בידך. ומתך סליחה שריקית בו את היאור, כך בידך והלך. אותו דבר, קח את המטה והקל את העדה. אותו מטה אתה צריך לקחת. אגב, מה היה עוד מעט וסקלוני? נחזור מיד לפסוקים, אבל בראייה בעין אחת במקור 14, כל כך חשוב להשוואה. עוד מעט רשי. אם אמתין עוד מעט, וסקלוני. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? עבור לפני העם. רשי, ונראה אם יסקלוך. למה הוצאת לעז על בניי? שם הוא נפל בזה, וכאן הוא נופל. 40 שנה הפרש. אותה בקשה, אותו סגנון, אותה בעיה, ואצל משה אותה תגובה. כאן שימון ההמורים, וכאן עוד מעט הושכלות. הפתרון, קח את המטה. גם פה, גם פה. נמשיך ובשלח. עשו כבר. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורף. והקיץ בצור. כאן השונה. אצלנו, קח את המטה, ואכל את העדה, ודיברתם אל הסלע אתה ואהרון אחי. כאן, קח את המטה, והקיץ בצור. ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום עשה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נשותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. תוצאה אוטומטית, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בירושלים. בדיוק כמו פה. וישמע כנעני מלך ערד, ויבוא דרך האתרים. ושם, כמו פה, אנחנו לא תופסים מאיפה הוא נחת פתאום המלך. הרי הוא לא בצד של כולם בכלל. הרי הם נמצאים בלמסעיהם, הם מתחילים במדבר סין. הם נמצאים פחות או יותר באותו מקום עכשיו. המלך נמצא ברפידים. המלך, סליחה, נמצא בהרי המלך. המלך לא יודעים איפה הוא, מאיפה הוא הגיע. איך הוא מגיע פתאום לרפידים? כאן הוא מלך ערד. הוא כבר נמצא בערד, מה הוא עושה פה? יום משה ליהושע בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומצא האלוהים בידי. אותו מטה, שהשתמשתי בו מקודם. עכשיו העיקר, היה יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלך. ומה היינו מצפים עכשיו? אם כך שמשה כל הזמן ירים את ידו. בידי משה כבידים, חזל במקום, למה כבדו ידיו שהוציא לעז על ישראל ואמר עוד מעט וסכלוני? פירוש ב' שנתרשל במצווה ואמר לי יהושע צהי לכם. אבל העיקר הוא עכשיו, אז ידיו כבדים, מי יעזרו? ידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, ואז ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. ורק אז ויחלוש יהושע את המלך ואת עמו לפיכר. המלך זוכר בדיוק את התמונה הזאת. משה על ההר, אהרון מכאן וחור מכאן. חור הוא בעלה של מרים. אהרון הוא אהרון הכהן. שניהם מתו. משה
נשאר. חור יותר מלכות, וחור הזה עכשיו בנה של מרים ליד אהרון, מחזיקים את משה, ומשה מצליח לגבור על המלך. המלך שומע שנסתלקו ענני הכבוד. הוא שומע שמתה מרים, והוא מבין שעברנו שלב. עכשיו אפשר להילחם בישראל. המלאק מעידים שהמהלך הגדול הניסי שהתרחש עד עכשיו הסתיים. הוא לא משתחרר מהתמונה הזאת של משה יושב על ההר ואהרון וחור תומכים בידיו ויהושע חולש את המלאק ואת המלאק. בפעם הבאה לא המלאק התקיף. הוא יושב בהר ופתאום עולים. ואז הוא הצליח להקות עד החורמה. למה הוא הצליח להקות עד החורמה? כי אין השם בקרבכם. זה העיקרון של המלאק. כבר נגענו בו יותר מפעם. המלאק הוא הטרמומטר לחיבור שלנו עם הקדוש ברוך. המלאק מופיע כל פעם שאנחנו מרפים ידיים. הוא מגיע לרפידים אחרי שאנחנו מנסים היש השם בקרבנו עמנו. הפעם הבאה ניסינו את זה אצל המעפילים, והמלאק מקבל אותנו מוכן. הפעם המלאק מנסה את מזלו, כי התקופה של משה ואהרון ומרים תמה. וכיוון שהיא תמה, הוא יהיה זה שיפתח, או בעברית אחרת, הוא יהיה זה שימנע את פתיחתה של התקופה החדשה. אנחנו נמצאים בסיומו של דור המדבר, דור המן וענני הכבוד, ונמצאים על מסתן הכניסה לארץ. הכניסה לארץ מחייבת גישה אחרת בעולם. לא עוד ניסיות בצורת המדבר, אלא ניסים ריאליים. זאת הסיבה הפשוטה ביותר מכל הסיבות ומכל הפירושים. השאלה מדוע משה לא מופיע מכאן ועד סוף הפרשה אפילו במלחמה אחת, חוץ מטיפול אישי באוג. אוג מחייב טיפול ניסי מיוחד, פרטי, ארסו, רבה, גדולה, זה מחייב משהו אישי. עם האמורי ועם ארנון ועם גבול מואב, משה לא נמצא. כאן אנחנו חוזרים אולי להבנה נוספת במי מריבה. הרמב"ן מקשה על רש"י במי מריבה, למה רש"י טען שהחטא הגדול של משה היה שהוא דיבר במקום להקות. אומר הרמב"ן, הרי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לקחת מטה. אז למה אתה טוען שזה אחר? וחוץ מזה טוען הרמב"ן, עוצמת הנס נתקעה בזה שהוא יקה במקום לדבר, להקות בסלע עם הכל ושיצאו מים, זה לא נס במדבר. אז הוא יקה, אז הוא לא דיבר. אבל אם אנחנו מבינים את הרקע של מה שאמרנו, עכשיו צריך לתפוס. משה רבינו נזכר במה שקרה לפני 40 שנה על הבאר. זאת אותה באר אולי. ועל הבאר הזאת שבה התאספו לבני ישראל לשתות מים, כי מים אין לשתות באותה לשון ורבו עם משה. בבאר הזאת הוא הצטבה אז כך את המטה והקיטה. הפעם הוא מצטבה כך את המטה, אומר רש"י, אבל אל תקה בו. הנה ההסבר הגדול. קח את המטה ואל תפעל עוד בניסים עם מטה אלוקים. קח את המטה ותראה לעדה, אין יותר שימוש במטה. מכאן ואילך לא נלחמים עם עמלק שמטה האלוקים בידי על ראש הגבעה. מכאן ואילך לא מוציאים מים עם המטה. אני מחזיק את המטה ואני לא מכה בו. מכאן יתברר התפקיד שלנו של דור באי הארץ, אומר משה, לפני אחרי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה שכך יעשה. קח את המטה ודיברתם אל הסלע. אתם הולכים להיכנס לארץ שבה צריכים להרגיש את הקודש ברוך הוא, כדי שיצאו מהם. תכנס את הקהל, תתפללו שם, ותראה שמעשה לה יוצאים. שמעשה לה יצאו מים בנגב, במדבר, זה נס לא יותר גדול מזה שירדו מים פתאום בבצורת, כדי שארץ ישראל תפריח את עצמה לעם ישראל. קח את המטה ואל תעשה בו שימוש, זה הציווי. אז היינו צריכים לעשות בו שימוש, כדי לגלות לעם את הניסיות של הקדוש ברוך הוא. כי כשהם ישאלו אותך ויגידו והם לא יאמינו לי, כי אומרו לו נראה אליך השם, תשתמש במטה. מה זה בידיך ויומר מטה? הישליחהו ארצה ויהי לנחש, אחוז בזנבו ויהי למטה, ומאז הוא משתמש במטה. עכשיו אין עוד מטה אלוקים. עכשיו כשהכנעני מלך ערד רוצה להילחם, אין מטה אלוקים. עכשיו צריך להילחם. עכשיו זה מסוכן. כי אפשר כשהולכים להילחם לומר, אז הכל כל כך ריאלי. אז אולי לא צריך גם קצת קודש ברוך הוא חס וחלילה? אולי גם לא צריך תפילה עכשיו? הנה המלחמה הראשונה. נעני שווה שב. ועם ישראל הבין את העיקרון. וידר ישראל נדר ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את הרגל. כדאי לזכור שעם ישראל ייכנס לארץ, ואגב הכניסה הזאת לארץ, אני מיד אחזור אליה, תהיה מכאן ועד סוף הפרשה בדברים מאוד פשוטים. לא עוד מרגלים דיפלומטיים 12 זקנים שיוצאים עם אשכול בידם. נגמר. מעכשיו הכל אמיתי. צריך פעילות מודיעינית אמיתית, לא ייצוגית. וירגלו את יעזר, מי אסור לשאול, ביטחון שדה. וירגלו את יעזר, לא כתוב מי, זה גם לא חשוב. והם באים עם תגובות, ידיעות ברורות. הכנת את עצמך ריאלית? ואתה גם נודר שהניצחון הוא של הקדוש ברוך הוא? הבנת איך נכנסים לנו. מה יקרה בכניסה לארץ מיד בעיר הראשונה? דיברנו על זה פעם באריכות. שם נגיע ליריחו. ומיד נראה עד כמה זה קשור הנה. נגיע ליריחו, נתכונן למלחמה. זו תהיה המלחמה הראשונה אחרי מעבר הירדן אצל יהושע. אוטוטו המלחמה מתחילה, מסתובבים 7 ימים, עושים 7 הקפות סביב החומות, ואז מגיע הנס הגדול. ככה נראית מלחמה בארץ ישראל. הצבא יתכונן, המודיעין יתפקד, והחומות יפלו. אז קם פתאום אחן, ומועל בחרב. חז"ל אומרים, שאחן מעל כבר בחרם קודם. איפה טוענים חז"ל? כאן בחורמה. בפלאי פלאות, למה אחן מועל? העיקרון הוא מאוד פשוט. מה כל כך נורא במעל של אחן? זה חטא נורא, אבל כדאי לזכור מה קורה בעקבות החטא ביהושע. פרשות מוכרות, אני אומר אותן על פה. בעקבות החטא ביהושע, יוצאים לכבוש את העי, ושם יש נפילה נוראית, והם מכים בישראל, וניסוגים מהעי. ויהושע אומר, ריבונו של עולם, ההיסטוריה נעצרת, עכשיו יאמרו, הוציאו אותנו ממצרים ומחזירים אותנו. ושוב דמורליזציה נוראית בעם, אחרי האופוריה של יריחו, של מעבר הירדן. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חטא ישראל וגם מעלו. ועושים את הגורל ונופלים על החם. אחר כך נכנסים לעי והכל מסתדר. איך זה קשור? פשוט לחלוטין. כשהחן מועל בחרם, לא מדובר פה בסתם מישהו שהוא בעל תאווה ומועל בחדר. זה מועל ותיק שיודע למעול בכל חרם. הוא מייצג תפיסה יסודית מאוד. הוא נקרא ביהושע אחן בן זבדי, בן כרמי, בן זרח למטה יהודה. הוא שייך למטה הזה של המלכות. יש לו ייחוס, הוא מקפיד על ייחוסו, משפחה חשובה מאוד ביהודי. הדין הוא פשוט. מלחמה שאני עושה, בשר ודם, אני גם זוכה בשלל. כך קבעה התורה. חלק כחלק יאכלו. מי שבמלחמה ואשר על הכלים. אבל מלחמה שהקודש ברוך הוא עשה לבד, נס, הכל חרם לגבוה. אחן, יש לו תפיסת עולם. נכון שהקודש ברוך הוא הפיל את החומו. אבל זה כבר לא כמו המלחמה עם המלך שהאבא סיפר לנו לפני 40 שנה שמשה עמד על ההר. גייסו את המילואים, היה צבא, הייתה התכוננות מודיעינית, הייתה מלחמה. זה שלנו. זה ויכוח מהותי. הפעם הראשונה שאחן מועל אומרים חז"ל הייתה כאן. אחן עומד אולי במקום מאוד מרכזי בשבט יהודה. והוא הולך עכשיו בתוך הלוחמים, אולי חלק מראשיהם של הלוחמים אפילו. והוא נלחם. מה פירוש המלחמה הזו היא של הקדוש ברוך הוא? תמה התקופה הניסית. אומר הקודש ברוך הוא ליהושע, הכיבושים לא יימשכו עד שלא נבין את החיבור שצריכים להבין כשנכנסים לארץ. כאן הכל ריאלי והכל אלוקי יחד. כאן אי אפשר לזוז צעד בלי להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אי אפשר להתקשר בלי לזוז. כאן לא מחכים בבית והמן ירד. כאן צריכים לפעול ברכב ובסוסים בדיוק כמו שפועל האויב. אבל על הרכב ועל הסוסים להזכיר את שם השם. את זה עם ישראל תופס. המלאק הופיע תמיד בצמתים. הוא תמיד מנסה לעצור את ההיסטוריה כשהיא מתחילה שלב נוסף. הוא מופיע שנרצה לבנות את בית המקדש. ויעצור את העסק. הוא יוציא את שאול מהמלכות ונצטרך להתעכב. גם לדוד יהיו טיפולים ב... ספיחים המלכיים. הוא יופיע שוב שקורש יצהיר על זה שאפשר לבנות בית שני. הוא יבקש לעצור את העסק דרך המן בן עמדת האגגי. הוא מופיע בפעם הראשונה שהמהלך מתחיל במהלך ניסי. הוא מופיע בפעם השנייה שהמהלך מתחיל במהלך של דור באי הארץ. עכשיו כשמבררים את הקשר בין השמיים לארץ, עכשיו כשמבררים את זה בא המלך ומנסה לעצור את זה. שאלנו, מהיכן קיבלו ישראל את הכוח דווקא במצב הקשה הזה לדור נדר? תשובה לשאלה הזאת נמצאת בהמשכה של הפרשה כולה. אז בבאר ההיא קדמה שירה גדולה שירת משה ובני ישראל. הפעם לבאר הזאת לא קודמת שירה. אחרי הבאר הזאת אין לא את שירת משה ולא את תשובת מרים. השירה היא הייתה אז ישיר משה ובני ישראל, ומרים ענתה ותען מרים וכל הנשים אחריה. הפעם ישראל פתאום מקבלים כוח אחר. מקור 17. נוסעים ומשם בעירה, מגיעים בעירה, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. מתי? לפני 40 שנה או אתמול? בשניהם. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, ואיפה משה? פעם שר את זה משה עם ישראל. ואיפה בתן מרים? טוב, מרים לא נמצא. אבל מה הם שרים? עלי ואר ענו לה. את הענייה של ותען מרים הם עונים בעצמם. את הכוח לשיר הם מקבלים מעצמם. דור באי הארץ מבין שעכשיו במהלך הבא הוא צריך כל הזמן לרדת לקרקע ובו זמנית לעלות לשמיים. מה יקרה בדרך? מקור 12, ויסעו מהור ההר דרך ים סוף לזבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים שוב למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. זו טענה קשה מאוד כלפי המן שיורד מהשמיים. אבל אם מעמיקים, זו טענה שמקפלת בתוכה המון עומק. לא רוצים יותר את המן. לא רוצים יותר את הלחם הקל הזה שמתעכל במאב של אדם. זה הכל ניסי. לא חפיצים יותר במהלך הזה. הולכים קדימה. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. הרי המדבר הזה כל הפאר שלו היה שלא ראו בו לא נחש ולא עקרב ולא שרף. פתאום יש נחשים במדבר. כמה חודשים לפני שנכנסים לארץ כדאי לדעת שבמדבר יש נחשים. תיקחו אנציקלופדיה חדשה ותבינו, מדבר הולך עם נחשים. אתם לא יודעים את זה. וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. אבל מה עושה אז העם? מה עשה העם אצל קורח כשמת עם רב? נקהלו ואמרו, אתם המיתם את עם השם. מה עשו אצל המרגלים? בכו. מה עשו אחרי המרגלים? עלו נגד דבר השם. מה עושים עכשיו? ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו. איזו עוצמה, כי דיברנו בהשם ובחר. עכשיו אנחנו גם יודעים איך עובדים. התפלל אל השם. לא מבקשים ניסים, לא מבקשים בארות, לא מבקשים מן, פשוט תפילה. כך נעשה כל יום בארץ ישראל. והיה אם שמוע תשמעו ונתתי, לא תשמעו, לא תקבלו. צריכים להתחיל להתכונן לזה. תתפלל אל השם. ויסר מעלינו את הנחש. אנחנו אשמים. מתי זכינו לשמוע את זה בדור המדבר? להתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. היה אף משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחשת איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. והעם שעוד זוכר את הסיפורים על ידיו של משה עושות מלחמה, זוכה עכשיו לראות שלא נחש מימית ולא נחש מחיית. הכל מתחבר. וזה ספר במדבר. הנציב, ובו אנחנו נעמוד,
בפתיחתו לספר במדבר, מדבר על החלק הזה של דור המדבר, שכשפתחתי את השיעור דיברתי על השנה ה-40 שהייתה המהפכה ההיסטורית. זה מקור הדברים במקור 16. זה הספר נקרא בפי התנא רבי חנינא בן גמליאל במסכת סוטה חומש או חומש הפקודים. כן כתב הבהג. עכשיו הסבר נפלא. לפני הנציב, למה הוא נקרא חומש הפקודים? אז אנחנו כולנו יודעים, כי פה מונים את ישראל. לא אומר הנציב. סיבה הרבה יותר מדוקדקת. נרשם בדעת רבותינו לא חומש המפקד, אלא עניין שני הפיקודים שבזה הספר. מונים את ישראל פעמיים. פעם ראשונה בפרשת במדבר לדגליהם, לצבאותם, המשכן באמצע, אש, ענן. פעם שנייה כשמגיעים כבר לשנה ה-40 בפרשת פנחס. יותר משערי דברים שמיוחדים בזה הספר, נרשם בדעת רבותינו שני המפקדים. יש הרי דברים מיוחדים בספר, אומר המדבר, כמו המרגלים וברכת בלעם ועוד הרבה. למה זה מה שקרה ותפס את חז"ל לקרוא לספר על שמו? דבר נפלא. משום שעיקר זה הספר הוא המחליט ומשנה את הליכות עם השם בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל. עיקר זה הספר הוא מה קורה כשנכנסים לארץ, עכשיו יש הנהגות אחרות בעולם. שזה משתנה מן הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים, כאן משתמש המקדבר במושג קבלי שרק נקרא, שבמדבר היו מתנהגים במידת התפארת. שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בספרי השגחת מלכות השמיים בעזרת השם. והשינוי הזה התחיל עודם במדבר בשנת ה-40, כמו שביארנו בפרשת חוקה. זאת המהפכה. זה המעבר. על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה עוד ביד משה תמיד. אלא לעת הצורך, לפי ההכרח, ולפי ניסיוננו לברר, המטה בא הנה כדי לגלות לא משתמשים בו יותר. ועל זה השינוי המצוין בזה הספר אמרו חז"ל במדרש פלאי, בבראשית רבה, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. צריך הרבה מאוד להבין את המדרש הזה. המדרש אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, זה ספר בראשית. והוא לומד את הפסוקים, פסוק פסוק על החומשים. אין הכוונה כאן שדור אחד היה חושך והחליף אותו חלילה דור האור. דור המדבר הוא דור דעה. החושך פירושו מה שאלינו לא ריאלי, לא מציאותי, היעדר חושך. כאן המציאות אחרת. ודור המדבר מסתיים בדור שמבין שהוא הולך להיכנס לארץ ישראל, ועכשיו מתחילים השינויים. והוא מברר, ובהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת השם מופיע לעין כל. אי אפשר לא לראות את הקדוש ברוך הוא. פותחים את העיניים בבוקר ורואים את המן יורד, וביום שישי שתי מנות גם לשבת. שהוא כבוד השם ותכלית הבריאה. מה שאין כן בהליכות באי הארץ הייתה השגחה מחוסה, ורק המבית בעין יפה היה מרגיש בה, כמו ההולך בחשקת הלילה. החושך הוא דור באי הארץ. איזה ביטוי לפי העמק דבר. קדוש ברוך הוא נמצא איתנו באי הארץ,
בדיוק כמו שהוא היה עם דור המדבר.
אבל כל כך קשה לראות את זה.
חושך. ההשגחה נסתרת.
אבל היא כל כך ברורה.
והניסיון הגדול של דור באי הארץ.
להצליח לראות את הקדוש ברוך הוא לא בהקאות במטה. אלא מכאן ואילך. וויידר ישראל נדר לאמור אם נתון תיתן.
מכאן ואילך מגיעים סיכונים של כל מיני אחנים למיניהם,
שכבר לא רואים את הקדוש ברוך הוא, כי המציאות פועלת בלי.
מכאן ואילך אפשר לחשוב שאם העוצמה שלנו מתחזקת, אז היא העוצמה שלנו.
אז ממילא באופן טבעי אפשר קצת למעול בזיקה, למעול בשם השם חלילה. וכאן מופיעה הסכנה הגדולה.
דור באי הארץ הוא הדור שחייב את האמונה הגדולה עוד הרבה הרבה לאין ערוך.
מדור המדבר שראה את הכל ברור. ודווקא שנמצאים בתוך המציאות הטבעית הזאת,
והקדוש ברוך הוא פועל בארץ לא בניסים של מדבר, אלא בניסים של ריאליה, של ארץ ישראל,
דווקא אז מגיע המבחן הגדול שישראל יודעים אותו ועומדים בו. אז ישיר ישראל, עלי באר אנו לה. ערב טוב.